אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, שלום לשניכם. שלום מאיה סלע.
שלום לך יובל אביבי. אנחנו נדבר היום עם ג'ושוע כהן שזכה שלשום בפוליצר, זה אחד הפרסים הספרותיים החשובים בעולם, והוא זכה בו על ספרו נתניהו שתורגם גם לעברית על ידי נכון. ארז וולק, ויצא בהוצאת הבא לאור של עודד קרמלי. מדובר בספר שמולים ישראלים לא רצו להוציא, לא יודעת למה, פחדו מביבי נתניהו, מתביעות. זה קצת מוזר, אני אגיד לך.
אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי המחשבות, הדברים שהולכים להגיד, שעוברים לי בראש, מעוררים את זה את החשש שאני אסבול מתביעת דיבה אחרי זה.
אז גם אנחנו מפחדים.
ברור.
אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד משהו על הנתניהו. נכון שקוראים לזה נתניהו, ונכון שיש שם את הדמות הזאת של בן ציון נתניהו, אבל זה בכלל...
וגם ביבי, יש שם גם את הדמות של ביבי.
וביבי הילד שם גם מסתובב, אבל זה לא ספר על בן ציון נתניהו בשום... ובטח לא על ביבי נתניהו, והוא משתמש בדבר הזה כפלטפורמה. יש את העניין הזה שזה נורא מצחיק אותנו, וזהו, והוא בונה את הדמות הזאת, והמשפחה הזאת
ישראלית. לא, זה משל מחוקם.
אבל הספר הזה בעיניי הוא ספר על, על, על היהודים באמריקה, והמתח הזה בינם לבין הרוויזיוניסט הזה שמגיע לשם, בן ציון נתניהו והיהדות ישראל, לעומת הגלות.
הנזק שהישראלים גורמים ליהודים בארצות הברית. אתם באים עם הישראליות שלכם, ואתם פשוט הורסים לנו הכל.
אתם שופכים לנו מאפרות על זה, ועושים לנו פדיחות.
ממש.
אוקיי, אז זה...
אבל מצד שני צריך להגיד, שבזכות המתח הזה, הוא זכה בפוליצר. זה גם בזכותנו. אז זה גם צריך להגיד.
אז תן לנו חצי מהפרס. בדיוק. תודה רבה.
חצי מזה שלנו.
אני לא יודעת אם בזכות המתח הזה הוא זכה בפרס. אני חושבת ש...
בזכות כישרונו הספרותי.
חלק מהעניין גם, זאת אומרת, ג'ושוע כהן הוא בעצם... יש את העניין הזה של הסופר היהודי האמריקאי, נכון?
בטח.
והוא חלק מאיזה שושלת.
בהחלט.
והספר הזה באיזשהו מקום התחיל מזה שהוא הלך לראיין את הרולד בלום, המבקר הגדול הזה, ושם הייתה שיחה על הדבר הזה, על הסופר היהודי האמריקאי. והוא, זה הנושא שהוא מתעסק בו גם בספר באיזשהו אופן. והוא עצמו, הסופר היהודי האמריקאי. זה הנושאים שעומדים פה על השולחן.
נכון.
הרבה יותר מבאמת ביבי נתניהו ובן ציון נתניהו, גופה.
נכון מאוד. אני מסכים איתך, אני לא יודע איך מאזינים התמודדו עם זה, אבל אני מסכים.
אז זה הורס את התוכנית, זה ממש...
אז נסגור את המיקרופון,
חבל איתה. אוקיי, אז נדבר עוד מעט עם ג'ושוע כהן ועם עודד קרמלי המול שלו, על כל מה שדיברנו ונברך אותו. ג'ושוע כהן נמצא כרגע בארץ, הוא נמצא הרבה בישראל.
נכון.
אז מסתובב בינינו, זוכה הפוליצר החדש, ואנחנו מחבבים אותו.
הוא קיבל את ההודעה בעודו כאן בישראל.
בירושלים, כמה סמלי, יובל. טוב, אנחנו נדבר עוד מעט עם שני אלה על כל הדברים האלה. אנחנו נדבר גם עם האדריכל איתיו בוסירה על אדריכלות וספרות, לא פחות ולא יותר. נכון. אדריכלות וספרות.
נכון.
זה מסתדר ביחד שם. יש
ברור,
דברים...
מה, חד משמעית. איך אפשר שלא לראות את הקשר?
זה מאוד מעניין. העניין הזה של מבנים בספרות והמבנה של הספרות וכל הדבר הזה. בקיצור, אנחנו נדבר גם איתו. הוא השתתף היום בערב באירוע, שבו הוא ידבר על הנושא הזה. אז נעשה איזה, נבין על מה הולך להיות שם. אבל אנחנו מתחילים עם הפרס על שם סוניה ברשילון למתרגמת מתחילה. בפרס זכתה שירה מאירון, שהגישה תרגומי פרוזה ליצירות של יוזף רוט, ותרגומי שירה לשירים של גרטרוד קולמר, כולם מגרמנית. שירה מאירון היא ילידת ירושלים, תלמידת דוקטורט במחלקה לספרות גרמנית באוניברסיטת ייל. יש לה תואר ראשון ושני בפסנתר, מהאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בחורה מעניינת בעיניי.
ממש.
התואר הראשון שלה הוא בפסנתר, זה מעניין. יש ספר של יוזף רוט שתרגמה בשם תותים, שראה אור בהוצאת 9 נשמות, כבר שאפשר לבדוק אותו ולראות. בוא נדבר קצת על הפרס הזה,
כן.
על שם סוניה ברשילון, הוא חולק לראשונה בשנה שעברה. השבוע מלאו 5 שנים למותה של סוניה ברשילון פרשטמן, זיכרונה לברכה. היא הייתה מתרגמת ספרות מספרדית, היא מתה בגיל 41. וזה צער גדול מאוד שכך קרה. אני, מה אני אגיד לך? לפעמים אי אפשר להבין את העולם הזה ואת הדרכים המשונות שלו. איך הוא מתנהל? המשפחה שלה החליטה לתרום פרס שנתי על שמה, פרס למתרגמת ספרות בתחילת דרכה. הם כותבים ככה, כאילו זה ניסוח, הוא מתרגמת, אבל כמובן שכל המגדרים יכולים לגשת לפרס הזה ולזכות בו.
כן, בוועדת השיפוש של הפרס ישבו פרופסור ניצה בן ארי, שהיא מתרגמת בחירה וראש התוכנית לימודי תרגום באוניברסיטת תל אביב, היא עמדה בראש ועדת השיפוט, דפנה ברשילון, סופרת ואחותה של סוניה כנציגת המשפחה, ושירלי פינצי לב, שהיא מתרגמת שישבה בוועדה, כנציגת איגוד אנשי הספר, שזה האיגוד של הכחסות על הפרס הזה. השנה, ככה הם מסרו לנו, תשמעי, הגישו את המעמדות שלהם 24 מתרגמות ומתרגמים, מ-12 שפות, אנגלית, ערבית, גרמנית, צ'כית, צרפתית, פולנית, רוסית, איסלנדית, יפנית, פרסית, איטלקית וקוריאנית.
יפה.
וזה דבר
קוריאנית.
מעניין. קוריאנית.
מישהו תרגם מקוריאנית, מעניין.
את יודעת, אנחנו...
מי יכול פה לתרגם מקוריאנית?
דיברנו על העניין הזה של לתרגם שלא משפת המקור, כן? לתרגם מאנגלית, כי... ותראי, נראה שלאורך הזמן נוצר פה איזה עושר, של תרגום, אנחנו מקוננים כל הזמן על הדלות שלנו, ועל זה שאנחנו לא חשופים, ומתורגמים מעט מדי ספרים, ואנחנו לא חשופים לכל מה שמתרחש בעולם, אבל לאט לאט, באמת נוצרים, איכשהו, למרות שתעשיית הספרות לכאורה, מתקשה לממן את הדברים האלה, ואין מי שיקנה, ואין מי שיקרא, וכו' וכו', בסופו של דבר, יש מין קטלוג של שפות, מאוד יפה, אני מת על זה, אני מאוד... זה שיש מאיסלנית וקוריאנית, למשל, זה דבר אדיר. בנוסף לשירה מירון שזכתה, החליטה הוועדה לציין לשבח עוד שני מתרגמים מתחילים. את תום דולב, אשר הגיש תרגומי פרוזה מאנגלית של סנדרה סיסנרוס, וגם את אדוארד לואיס וולנט וג'יימס פרייד, אלה הוא תרגם.
כן.
ואת דוד ישראל אהרונשטם, שתגיש תרגומי שירה מרוסית של סרגי יסנין. אז הם גם קיבלו.
ציון לשבח. ברכות לכולם.
בהחלט. שלשום נודע כי ג'ושוע כהן זכה בפרס הפוליצר, אחד הפרסים החשובים בעולם. הוא זכה, יש כל מיני קטגוריות, הוא זכה בפרס הפרוזה הנחשק על ספרו הנתניהוז. מה הולך שם בספר הזה? לא מעט.
לא
הולך
מעט.
שם בספר הזה.
זה
נכון. הזמן הוא סוף שנות ה-50. חוקר ישראלי שתחום מומחיותו הוא האינקוויזיציה היהודית, מגיע למכללה אמריקאית לראיון. הוא מנסה להשתלב שם, לקבל משרה. בוועדה...
תקן! ש...
תקן! הוא מנסה לקבל
תקן. כן.
בוועדה שבוחנת האם הוא מתאים או לא, יושב היסטוריון יהודי בשם רובן בלום, בן דמותו של הרול בלום, חוקר הספרות. החוקר מהאינקוויזיציה, חוקר האינקוויזיציה הזה הוא אדם בשם בן ציון נתניהו, אדם אמיתי, יש לומר, כולנו מכירים אותו, ונתניהו מתארח אצל בלום בסלון עם משפחתו, כולל שלושת ילדיו, שאחד מהם הוא ביבי נתניהו, שלימים יהיה ראש ממשלת ישראל.
ועושים שם ברדק.
מה זה ברדק? וואו, מה זה ברדק? התנהגות חסרת.
עושים בושות.
מה זה בושות? והם לא יודעים. זה הישראליות האמיתית, נכון? לבוא, ללכלך בבוץ ככה את הכל, ואפילו לא לשים לב. אתה בא עם הנעליים שלך מהפלחה, ולא שם לב. אז מה אם יש שם שטיח פרסי? זה ספר על הדמות הזאת של היהודי האמריקאי. על הדרך שבה היהודי האמריקאי משתלב שם באמריקה. האם זה בכלל אפשרי? איך משתמשים בהם? כי הרי משתמשים בחוקר הזה בלום, כי הרי מגיע מישהו מישראל, שולחים אליו את היהודי. על האקדמיה שם, על זהות ועל קמצנות, כן? מה לעשות? גם על זה, על קמצנות. יש שם קמצנות.
קמצנות זה נושא מאוד חשוב, אני חושבת, בחיים.
לגמרי.
באמת, צריך לכתוב על זה יותר.
ושם, וגם הדרך שבה הישראלים, הדרך שבה הישראלים פשוט מחרבים, היהודים שהגיעו לאמריקה בנו לעצמם משהו. ואז הישראלים באים עם המדינת ישראל שלהם הזאת, והורסים להם, הורסים להם. טוב, כמובן שהסיפור הזה נשען על פרטים מסוימים מהביוגרפיה של בן ציון נתניהו, ועל סיפור אודותיו שג'ושוע כהן שמע מהרול בלום, אבל הוא באמת, הוא לוקח את זה הלאה ואף לו על כנפי ההומור והאירוניה והבידיון המוחלט. פרופסור איו דובנוב כתב במגזין הזמן הזה כך, כהן אינו מתאר מאבק טיטנים בין נאורות ניו יורקית לריאקציה ארץ ישראלית, אלא מזמין אותנו לצחוק מהעובדה שאנחנו בעיצומה של סצנת מערבון יהודי. מערבון בסגנון מל ברוקס, או אורי זוהר, מערבון ביידיש, שיותר משהוא נוטף טסוסטרון, הוא תוסס מאירוניה. ואני חושב שזה מאוד, מערבון יהודי, אני מאוד אוהב את זה. מל ברוקס, אורי זוהר, לא משנה.
אני מחכה לסרט, או לסדרה.
וואו, מדהים. אני מקווה
ב-HBO.
עכשיו אולי יקנו, זכה בפוליצר.
נכון.
זה הספר הרביעי של ג'ושוע כהן, ומלבד זה שהוא זכה עכשיו בפוליצר, הוא נבחר לאחד מהסרט הטובים של 2021 על ידי הוול סטריט ג'ורנל. הוא נבחר לאחד מ-100 הספרים הראויים לציון של 2021 על ידי הניו יורק טיימס. הוא נבחר לאחד מ-24 הרומנים הטובים של 2021 על ידי הטיימס של לונדון, הרומן הטוב ביותר של 2021 על ידי הטלגרף, ואחד מ-20 הספרים הטובים של השנה על ידי הניו סטייטסמן. בקיצור, מדובר בספר שהולך בגדולות.
והוא פה!
והוא פה, אחד הסופרים האמריקאים הצעירים המבטיחים, וגם מקיימים, הוא מסתובב לו כאן בישראל, קיבל את ההודעה על כך שהוא זכה בפוליצר פה אצלנו, על ארץ, בארץ הקודש, בעיר הקודש.
אתה מרגיש כאילו שיש לך, בעצם יש לנו מניות בתוך הסיפור הזה. מה זה של מניות? של הפוליצר שלו.
למה הוא נדחף לנו לזכייה שלנו בפוליצר, ג'ושוע כהן? זה מה שאני רוצה
טוב,
לשאול.
טוב, נתניהו גם ראה אור בעברית, בוא נאמר את זה, וזה גם לא היה מסע פשוט. המול היחיד שהיה לו אומץ להוציא את הספר הזה, כי מסתבר שהיה צריך אומץ בשביל זה, הוא עודד קרמלי מיודענו, המשורר, הסופר, עורך כתב העת אבא לאבא, וההוצאה לאור, אבא לאור. את הספר הזה תרגם ארז וולק מאנגלית, ואיתנו השניים האלה. שלום ג'ושוע כהן.
שלום, שלום.
שלום, מזל טוב. ושלום גם לעודד קרמלי.
שלום, שלום.
מזל טוב גם לך, אני מניחה.
תודה רבה, תודה רבה.
עכשיו אתה תוציא מהדורה חדשה עם מדבקות כאלה, זכה בפוליצר וכל זה?
אני שוקל מדבקות, אני שוקל מדבקות. בינתיים יש איזה בלבול מעניין, זאת אומרת, הרבה אנשים שבכלל לא בעולם הספרות, הם משוכנעים שאני זכיתי בפוליצר. למשל, בעלת הבית אמרה לי, שמעתי שזכית בפוליצר.
אז תשלם עוד 1,000 שקל, שכר דירה.
זהו, אמרתי לה, אם הייתי זוכה בפוליצר, לא הייתי גר כאן. למה שאני אגור כאן, כזוכה בפוליצר?
ג'ושוע, אם אתה רוצה לעבור לאנגלית, תרגיש בנוח, אנחנו נתרגם אותך אחר כך, אבל זה נחמד לנו, זה מוכחה לזה שאתה משלנו, אנחנו מקיימים את, את הרעיון הזה בעברית.
יש לנו מניות.
איך ההרגשה לזכות בפוליצר? זה, פשוט איך זה מרגיש?
אני לא יודע, אני הופתעתי, כן? ולא ציפיתי לזה. אם הייתי מצפה לזכות בפיוצר או ספר משפחה נתניהו, אתה חושב שהייתי מגיע לארץ? משוגע, אבל לא
עד כדי כך.
כן, לפני כמה חודשים קיבלתי הזמנה מפסטיבל הסופרים בירושלים שיפיל בשבוע הבא,
כן,
אני חושב,
כן.
ושאלתי אם מתי שוורץ במשכנות שעננים, אם אוכל לבוא שבוע וחצי מוקדם, כדי שאוכל לכתוב, כדי שאוכל לעבוד על הרומן הזה, הרומן הבא, שאני באמת תקוע בו. יום אחרי שהגעתי לכאן, בדיוק שהתכוננתי לכתוב, לתוח את המחפרת, לקח את העת שלי בשמונה או משהו בערב, קיבלתי טלפון מחבר שלי מניו יורק, שאמרתי שזכיתי בפיוליצר, והייתי לבד במשכנות, הייתי לבד במוזיאון, בעצם מוזיאון, מחוץ לעיר העתיקה, בלי שום דבר לשתות מלבד מים. אמרתי לחיים על פלגרינו, ואז לא ישנתי 36 שעות או בערך.
אבל זה כל כך,
זה נפלא,
זה כל כך יהודי מצדך לקבל את ההכרזה הזאת לבד בחושך מסכן במקום אחר
עם מים.
כן, קרוב לכותל, וכן, כן.
קרוב לכותל, כן. אז בעצם במקום לכתוב, אתה עכשיו מתעסק בלהתראיין בטח לעיתונות בכל העולם.
כן, התראיינתי כל לילה. התבלבלתי איזה לילה, האחרון. כן. התראיינתי, אני לא יודע, מה התאריך הזה? זה יום רביעי, כן?
כן.
כן.
תשמע,
זה מוזר מאוד, שאני לא יודע מה זה אומר שוועדת פיוליצר נתנה את הפרייז שלה לספר על משפחה שרוב אמריקאים לא מכירים, ורוב יהודים באמריקה לא אוהבים.
אבל גם זה לא רק זה, אלא שבעצם היהודים האמריקאים, בעולם הזה של היום, של זהויות ופריבילגים ולא פריבילגים, היהודים האמריקאים הם נחשבים לפריבילגים. במובן הזה זה גם מוזר שנתנו לך את הפרס, כי גם אני מניחה שאין הרבה סימפתיה אליהם, בטח באזורי האקדמיה והספרות, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא הכי אהודים שם כרגע.
Well, אני חושב שזה תלוי בהרבה דברים. I mean, למשל, you know, כן, אנחנו, you know, רובם יהודים בארצות הברית הם לבנים, כן, בציטוטים, כן. אבל, you know, קיבלתי, אני לא יודע, בין 4,000 ו-5,000 אימיילים מאתמול או מהשלשום, ומתי מהם הם ההודעות מניאונאצים. כן? והפנים שלי על, אני יודע, על סיר או על קרטון באושוויץ או משהו. זה כבוד, אבל זה כבוד מוזר.
כלומר, מה, הטענה שאתה סוחר ביהודיות שלך כדי לזכות, כדי להתפרסם?
לא, זה סתם אנטישמיות, יובל.
יכול להיות, אבל לא.
אני, כאילו אני מנסה לדחוף את האג'נדה של יהודים על הציבור, כן? Look, I mean, יש אפשרות שקוראים אמריקאים, וגם אמריקאים שלא קוראים, וזה... You know, עלולים להתחיל לחשוב עליי כ... אני לא יודע, I don't know the weight of this word in Hebrew, but like, כנציג של יהודים, I mean, נציג, זה סמל, זה מטרה, כן? זה target in a way, ו-you know, זה יהיה אסון גם לי וגם ליהודים, כן? וזה מה שקרה לרוב היהודים האחרים שזכו בפרייז הזה בעבר, ואני חושב ב-105 השנים האחרונות, היו, like, Roth, Bellow, Malamud, Mailer, Hermann Volk, משהו וצ'בן, אליסון לורי, ואני חושב שאני, איך אומרים זה, I'm the winner, you know, יותר צעיר, וגם יותר לבן מכל המעומדים,
אבל אתה יודע, ג'ושוע, אתה יודע אבל ש... לפחות כישראלי שקורא את זה, ואנחנו כמובן יש לנו, אנחנו רוצים לראות בך כנציג שלנו גם, אבל מצד שני, יכול להיות שמי שלא אוהב את ישראל, ישמח עם הספר הזה. כי ישראלים לא יוצאים בו כל כך טוב, זה לא שאתה, הספר הזה הוא בעצם, במובן מסוים, כתב האשמה של יהדות אמריקה, נגד הנזק שישראל גורמת לתדמית, של יהודים ברחבי העולם. אנחנו באנו עם הציונות שלנו, ועם הכיבוש, ועם הרעיונות שלנו, של מה זה יהודי, ובעצם יהדויות במקום, קהילות יהודיות במקומות אחרים, גרמנו לכם נזק. זה מה שאתה אומר.
כן. אני חושב שזה מצחיק שישראלים חושבים שזה ספר ישראלי, או ספר על ישראלים. כן, חשבתי שזו כיף. סוג אלגוריה, כן, לשנות טראמפ, כן, לתקופת טראמפ, כן?
כן.
You know, אנשים משוגעים שפולשים לבית השלחה והורסים אותו, וניסיתי למצוא משפחה שמשמש כסמל לכל המצב שהיה בארצות הברית, שהמשפחה המפורסמת שעשה את הכל.
עודד קרמלי, אני רוצה לשאול אותך רגע, זה ספר שאתה אמרת עליו, מה פתאום אתה הוצאת אותו לאור? אתה לא מוציא בכלל פרוזה, על פי רוב, בהוצאה שלך. בטח לא מתורגמת של סופר עכשווית, מה זה קשור אליך? ובכל זאת החלטת להוציא את זה.
אני קיבלתי PDF מאיזה חבר משותף, פשוט נקראתי לצחוק, משחקתי בכל רם, עד כדי כך שבת הזוג אמרה, הכל בסדר איתך, מה קורה? סיימתי את זה באיזה שבת אחת, ומיד פשוט הרמתי טלפון לג'וש, ואמרתי לו, בוא נלך על זה. אני חושב שהציטוט המדויק היה פאק איט. מה יהיה בגאור, מה יהיה אם ינסו להשתיק? פאק איט. וכך סוכם. אז כן, זה היה אימור, והנה, צדק פואטי נעשה.
נכון, צדק פואטי נעשה, אבל...
זה כל כך לא הגיוני.
ואני לא יכולתי לעשות את זה בלי קרמלי, באמת הרגם ארז בולק,
כן.
הארז הוא גאון, גאון לשוני, אין לי היכולת בעברית לתאר אותו, וקונבלי הוא הכוח הגדול של הספרות העברית, ואני אוהב לשבת בניו יורק ולחשוב עליו בתל אביב בחולצת הקאובויים, כן, שלו, you know, מציל עברית מהדתיים, making people great again, you know? So I said, fuck it, why not, you know? game recognizes game.
תגיד, איך אתה מרגיש עכשיו, עודד? עם זה שיש לך, הגחת משום מקום, ספר הפרוזה הראשון שאתה מתרגם.
והאם תהיה לזה משמעות גם, אתה יודע, כי בארץ זה לא תמיד, אנשים הם לא קוראים, זה לא יעזור כלום, לא יעזור איזה פרס תיתן לאיזה ספר.
כן.
קודם כל הספר נמכר יפה עוד קודם לכן.
יפה.
מאוד אהבו אותו, כי צריך להגיד למי שלא קרא ולא יודע, אנחנו רואים הרבה על פוליטיקת זהויות וטראמפ וביבי, וזה ספר מצחיק, זה קומדיה.
נכון.
קומדיה זה סיטקום, קוראים לזה נתניהוז, כמו, לא יודע, משפחת בנדי, כן? זה סיטקום מהניינטיז, זה קומדיה של טעויות, בגלל המפגש הזה הבלתי אפשרי, כן? בין שני עולמות, בין שתי אידיאולוגיות. אז אנשים נורא פשוט אהבו, צחקו והעבירו מיד ליד ואמרו לחברים שלהם לקנות, כך שהספר מחר יפה עוד קודם, עוד לפני הפוליצר, ועכשיו אני כבר רואה, זאת אומרת שאנשים חוזרים לקרוא וחוזרים לקנות, אתם יודעים, חיי מדף בארץ בערך חודש.
נכון,
אז
נכון.
אז זה ככה קם לתחייה כעוף החול, ובתזמון, אני כמובן תיאמתי את הכל עם הוועדה, כן?
בוודאי.
כי
הם יהודים שם.
יהודים שולטים בעולם, אנחנו לא, אנחנו יודעים למי להתקשר.
בוודאי. כן, זהו.
אז ג'ושע, אני רוצה לשאול אותך, אמרת שאתה באת איזה שבועיים קודם בשביל לכתוב, אז תגלה לנו מה הספר הבא, על מה אתה כותב?
הבא? אם אני אוכל לסיים אותו, כן, אחרי השבוע הזה. אני לא יודע, אני רוצה לכתוב משהו על היהודי-אמריקאי האהוב לי. אני חושב שעם המבטא שלי אני לא יכול לומר את השם שלו בעברית. אני חושב באנגלית אנחנו אומרים אפסטיין. אתם אומרים אפשטיין. כן, אני חושב שמשהו יש לי רעיון שמוסף על סיפור אמיתי בציטוטים אחר, ואני חושב שה-elevator pitch יהיה עם לואי סי קיי הצגה פרטית על אי פרטי של אפשטיין.
ג'פרי אפשטיין. זה וואו. אוקיי. אוקיי.
אני מריח עוד בסלר.
כן, כן. תחתים אותו, קרמלי.
אתה חותם, כן, זהו.
תחתים אותו.
ג'פרי אפשטיין, לואי סי קיי. טירוף.
טוב, נגיד למי ש...
כן, אבל אני חושב שהרקע, הרעיון, לשחק עם הז'אנר של קרוסנד, כן, רובינסונד, the Robinson Crusoe idea,
כן,
והשתמש בסגנון של דפו וקרוסו ליצור משהו חדש עם הסאגה של אפסטיין.
זה מעדים שאתה אומר לעצמך, טוב, נשתמש עוד פעם בשמות אמיתיים ואנשים אמיתיים, כי פאק איט, כמו שאמרת, פאק איט. אז נגיד גם...
כן, אני מרגיש שבכל החיים שלי, כולנו, אנחנו מקבלים את השמות האלה מתקשורת, כן, מפרסמות, מחדשות. בדרך כלל אני רוצה להשתמש בשמות, לעשות את החפך או להיאבק נגד הרעש, כן? אם אני יכול להשתמש במציאות כדי להילחם נגד מציאות, אני שמח.
בהחלט. נגיד למאזינים שמי שרוצה יכול ללכת לפגוש אותך, אתה תהיה בשיחה, בערך לפגוש אותך, אל תתנפלו עליו, כולם יתנפלו עליך עכשיו. ביום שלישי הקרוב בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, בערב אתה תדבר עם בני ציפר.
במשכנות שעננים כמובן.
מן הסתם תשוחחו גם קצת על הפוליצר. ג'ושע כהן, מחבר הנתניהו, זה זוכה הטרי של פרס הפוליצר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. עודד קרמלי, המול שלו בישראל, ושל הספרים הבאים. תודה רבה לך גם.
תודה רבה.
תודה.
להתראות.
להתראות.
ביי. תודה.
נדבר עכשיו על אירוע שהתקיים היום בערב במקום שנקרא בית קורא. זה מקום חדש ברחוב הרכבת בתל אביב שפתח ג'ייסון דנינו הולט. דיברנו על המקום הזה, אני חושבת, כשהראיינו אותו פה, נכון. על הספר שלו, היו שם כל מיני אירועים. רוצה להחזיר את הספרות לאנשים אולי, את התרבות, משהו כזה. והנה, היום בערב תתקיים שם הרצאה שנדלקנו עליה, האדריכל והחוקר איתב בוסירה, ידבר על אדריכלות וספרות, יובל.
אני מנסה להבין מה זה אומר.
אז איך, איך נבין?
יש לי רעיון.
תשמע, בין השאלות שיעלו שם זה איזו מין ארכיטקטורה יש ביסודה של הספרות, כיצד היא עושה מבנים, נופים ומקומות, מהי התשתית האדריכלית המונחת בבסיס הכתיבה והקריאה. איתב בוסירה הוא אדריכל, הוא ראש הלימודים המתקדמים בבית הספר לאדריכלות בבצלאל. את עבודת התזה שלו הוא כתב על האפשרות למחקר משותף לספרות ולאדריכלות, ושמעתי שמועה שאת הדוקטורט שלו הוא עתיד לכתוב על אבנים. זה ברור שאת כל הדבר הזה חייב להוביל אותנו לכדי זה שנרצה לדבר איתו. שלום לאיתב בוסירה.
שלום, איזה הקדמה, וואו.
אהן. תשמע,
זה
כאילו כתבת לנו מכתב, אנחנו נעננו לקריאה.
רגע, אולי, מה זאת אומרת דוקטורט על אבנים?
אתה מתחיל עם הדוקטורט על אבנים.
לא להתחיל עם הדוקטורט על אבנים,
כן, יאללה, דוקטורט על אבנים.
מתחילים עם דוקטורט על אבנים, אז קודם כל הוא עוד לא קורה, הוא אמור לקרות, הוא נדחה כל שנה עוד ועוד, אני מקווה שהוא יתחיל לקרות, איכשהו זה יתגלגל גם בשיחה המקדימה, אז... כמו שאבנים מתגלגלות, אז זה תופס תמיד כותרות, אבל אבן, כן, אבן, זה חומר, חומר מעניין, לא? כלומר, הוא מלווה בני אדם כבר איזה 2 מיליון שנה, ומתוך זה ארכיטקטורה מתארחת ב, נגיד, 12-13 אלף שנים האחרונות שלו, כלומר, היא ממש מתארחת בחלק האחרון של היחסים שלנו עם אבן.
כן.
ובתוך הקונטקסט הזה, כן, זה אתר מעניין לחשוב דרכו על, על, על השינויים שאנחנו עושים פה במעטפת של כדור הארץ.
אבל אתה חושב, נגיד, הדוקטורט יעסוק באדריכלות דרך אבנים? או, מה, 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 או סתם נדבר על אבנים, אתה יודע, נכתוב על סוגים שונים של אבנים וזה.
אז כן, אז האדריכלות תהיה בצורה כזו או אחרת במרכז, ברור. אני זו שאלה מאוד מוקדמת, כי כאמור, זה עוד לא באמת התחיל, זה רק הזמן רקע ורקע ורקע, אבל בתוכניות שלי כן, בטח, אני בסוף, זה הפרקטיקה שלי, וגם האופן שבו אני ניגש לדברים, אז אני כאילו מסתכל על מעטפות של בניינים, על כל החזיתות ועל הגג ועל, אוקיי, כאיזה אזור, נגיד אתר של... של אסמבלאז'ים, של נגיד התכנסויות או גדרינג, של הרבה מאוד דברים. מסורות, לייבור, צורות שונות של זמן, צורות שונות של ידע, צורות שונות של חיים שמתקיימים, ובתוך זה מקרה הבוחן של האבן הוא גם מאוד מקומי, גם במובן הפוליטי וגם במובן העיצובי, והוא גם מאוד מעניין, כי בקונטקסט נגיד האקולוגי של היום, יש טעם לחזור לדבר שוב מחדש על אבן, אחרי שאנחנו מתחילים לאט לאט להיפרד מבטון ומדברים מתועסים אחרים, אז מכל מיני כיוונים, כן, המעטפות של הבניינים הן סוג של התכנסות של הרבה מאוד דברים, ואז אבן בתוך זה תהיה מקרה הבוחן, אז מקווה שהמנחה העתידי שלי לא שמע את זה עכשיו.
מנותח,
בעילגות מסוימת.
לו אני מנחה, אני מיד אומר לך, רוץ על זה, אבל בוא נעבור לספרות.
כן, אדריכלות וספרות. מה בין אדריכלות לספרות? איזה ארכיטקטורה, נגיד, יש כאן שאלה שעולה, איזה ארכיטקטורה יש ביסודה של הספרות? איזה?
כן, יש, אני מניח שיש כמה, כלומר, אני גם חייב לציין כאן, אני לא מתיימר להיות באמת במובן המלא והאקדמאי והזה חוקר ספרות, אני אומנם עשיתי את זה קצת בתזה, דרך לימודי תרבות, אבל תמיד אדריכלות היא יותר במרכז, מתוך הפרקטיקה, וגם זה מה שאני מלמד בבצלאל, אז אני אומר את הכל בצניעות הנדרשת, בוודאי, אבל... יש לזה כמה מישורים, אני חושב. ראשית, כותבים על אדריכלות בתוך 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 ספרים, בתוך ספרות. יש משתמשים, כותבים על מבנים, כותבים על מקומות, משתמשים במבנים ובמקומות, קודם כל אפילו ברמת העלילה בוודאי, ואם כך יש טעם להשתמש בכלי ניתוח אדריכלים בשביל להבין אולי יותר לעומק את העלילה עצמה, את ההשתנות שלה, את ההתפתחות שלה. וברמה נוספת אפשר אולי לומר, או אני מבקש לטעון, שסופרים וסופרות הם עושים איזשהו מובן, נגיד ראשוני, של אדריכלות בשביל לכתוב. מה הכוונה? אנחנו צריכים ארכיטקטורה בשביל שדברים יקרו. כלומר, אם אני עכשיו מדבר איתכם ואתם יושבים בתחנת רדיו, אז יש סטינג מסוים שמאפשר לה להיות תחנת רדיו. אם היא הייתה מתקיימת בחוץ, היא לא הייתה קורית. כשאני נכנס לספרייה, אני אוטומטית מדבר בשקט ושולט בתנועות שלי באופן אחר. אם היינו מדברים בים, היינו לובשים תחתונים וזה היה סבבה, אבל עכשיו זה לא.
פחות.
כלומר, הסביבה פחות, כן. הסביבה הבנויה מייצרת את הסטים שאיתם אנחנו פועלים, גם את הקודים וגם את וגם ממש את התנאים. כלומר, הסביבה הבנויה מניחה את התנאים, אם תרצו, לעלילה, אוקיי? או להתגלגלות של האנרגיה בעלילה, להשתנות. אם אנחנו רוצים שדברים ישתנו, שדברים לא יהיו כפי שהם היו לפני, כלומר שתהיה עלילה, אנחנו צריכים לשנות באיזשהו אופן ארכיטקטורה, גם במובן המאוד מופשט שלה. פתאום דברים נהיים יותר שמחים, יותר דלילים, או עובדים ברצף של מסכים וקירות, או פתאום בחלל מאוד גדול. זה לא חייב להיות מתוך תיאורים אדריכליים, כמו מתוך הנחות עבודה שמאפשרות, שהן בעצם סוג של הנחות עבודה אדריכליות, שמאפשרות את כמו שאמרתי, את ההתגלגלות של האנרגיה בעלילה, את שינוי הצורה.
זה מאוד יפה שדיברת מקודם על מבנים ועל אבנים, ודיברת עליהם כמו שמדברים על טקסט. ועכשיו אתה מדבר על טקסט כמו שמדברים על מבנים. זאת אומרת, אתה עושה מין ניפוך כזה, אתה אומר, את הכל אנחנו יכולים לקרוא ככה, אנחנו יכולים להסתכל על הספרות ולראות בו את המבנה, אנחנו יכולים להסתכל על המבנה ולראות בו את הספרות.
נכון, האמת זה הפניית מבט, לא ניסחתי את זה לעצמי ככה עד כה, אבל זאת הפניית מבט שאני אוהב, כלומר, אני אמץ אותה לשיחה הערב, וזה גם קצת, זה כאילו, יש גסטון בשלר, הוא כותב, it makes sense to say that we write a room, read a house.
אנחנו כותבים חדר וקוראים בית.
נגיד, או כן, משהו כזה, או שמתי לעצמי את זה פה בצד, נתקלתי בזה בהכנות לערב, אליס מונרו, היא אומרת באיזשהו רעיון, a story is not like a road to follow, it's more like a house. אז במובן הזה יש יחסי חליפין, כי יש גם לקריאה וגם לכתיבה, יש איזשהם יחסי השתקנות מסוימת, בין אם זה בקוף הטקסט או בגוף הספר, ובמובן הזה כאילו אפשר באמת לעשות את משחקי מבט האלה, כמו שציינת, בין ספרות לאדריכלות.
אחד הסופרים, הספרים שאתה תדבר עליהם, לפי מה שהבנתי, זה ברונו שולץ, נכון? מחנויות הקינמון, זאת אומרת.
נכון,
מה,
נכון.
באיזה אופן אתה מדבר עליו שם?
זה בעצם מה שהכניס אותי למסע הזה, חוץ מאהבה לאדריכלות ולספרות. כשהתחלתי את התואר השני, מי שאז ניהלה את המחלקה ללימוד ספרות ללימודי תרבות סליחה בעברית, ולאחר מכן גם הנחתה אותי בתזה, דוקטור קרולה אילפריך המהממת, היא הניחה בפניי ספר, סתם להתייעצות, שנקרא Tree of Codes. זה ספר של ג'ונתן ספרן פויר דווקא, לא של שולץ.
כן.
והוא כתוב כולו בעצם על ידי גבירה פיזית או חיתוך, למעשה פיזי, בדפי הספר, של כ-90% מהעלילה של חנויות הקינמון של שולץ, של התרגום לאנגלית של חנויות הקינמון של שולץ, שתורגם ל-Street of Crocodiles, שזה שם של סיפור אחר בקובץ, ולמעשה גם Tree of Codes, אפשר לצייר לנגד עינינו, הוא גזור מתוך Street of Crocodiles. ולמעשה זה ספר שהוא כולו חתוך בתוכו. כשפותחים אותו, הוא מלא אוויר, יש גם טקסט, אבל נשאר מין קו עלילה דקיק כזה, וסביבו הרבה מאוד חורים, אוויר, אור וצל, כלומר, הוא סוג של אדריכלות, יש לו איכויות פלסטיות משמעותיות, זה גם עשוי, קשה להעביר את זה ברדיו, אבל זה עשוי לא רע, זאת אומרת, זה אובייקט מפתה.
כי מה שיש שם בעצם, המעשה הספרותי החדש נוצר אך ורק מהמבנה. יש לך את הספר המקורי, ממה שאני מבין, ובעצם רק בזכות העיצוב מחדש, במקרה הזה של החסרה, של חיתוך, נוצר בעצם טקסט חדש.
בדיוק, נוצר טקסט חדש, כמו שפויר אומר, a dream that the street of crocodiles might have had, כי זה טקסט בעצם שהיה שם, הוא נותר, כ-10% נוצרו, ו... it makes sense לקרוא אותו, יש זה יותר כמו שירה, פחות כמו פרוזה או איפשהו לבין, אבל זה מעניין, זה עושה עבודה, זה מושך לקרוא את ה-10% שנשארו, כלומר זה לא אקראי, הוא השקיע בזה עבודה גם בלהשאיר, לייצר מובן חדש, שהוא קורא, הוא קורא בתוך דפים מחוררים, כלומר בתוך מבנה, והדבר הראשון שאז אמרתי לקרולה זה שלא צריך לנתח את הטקסט באמצעות אדריכלות, אלא לנתח את זה כאדריכלות ממש. לעשות חתכים ותוכניות של הספר של קולטים, כמו שעכשיו מנתחים מבנה, כלומר, זה בעצם הרומן שלי עם החיבור הזה התחיל מתוך פשוט אובייקט שהונח לפניי, שהוא בין ברונו שולץ לג'ונתן ספרון פויר למעשה.
מרתק, איתב בוסירה, כל הדבר הזה יקרה היום בשמונה בערב ברחוב הרכבת 22 בתל אביב, בבית קורה. נראה לי שאני, יכול להיות שאני אבוא.
זה נשמע מרתק, ואני מרגיש גם שהדיבור הזה על מבנים ועל אדריכלות וספרות, לא סיימנו אותו עדיין, יש עוד המון מה להגיד.
יש הרבה לאן ללכת שם, וכמובן שנשמח אם תבואו, וכך או כך, אני באמת חושב שנכון להמשיך לדבר על זה, זה כאילו מין הובי שלי, אבל אני חושב שזה צריך להיות, שזה יכול להיות, יש פה אופקים מעניינים.
תודה רבה לך, איתב בוסירה, על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
אנחנו נעבור עכשיו אל פינת הסטטוס היומי שלנו, עם סטטוס משעשע של ספריית בית אריאלה, שמספרים לנו על ספר לא מוכר של אריך קסטנר, סופר מאוד מוכר בישראל, אבל את הספר הזה פחות, שנקרא התייש אצל הספר, והוא לא נקרא ככה במקור, זה לא היה השם המקורי שלו, והם כותבים ככה, רוצים ללמוד איך מכשירים חזיר? בואו ותשמעו על התייש אצל הספר, הספר של אריך קסטנר שאף אחד לא מכיר. התייש אצל הספר הוא קובץ סיפורים קצרים של אריך קסטנר, בהקדמה לספר, כי איך אפשר ספר של אריך קסטנר בלי הקדמה,
כן.
כי... והקדמות זה לפעמים החלקים הכי נהדרים, נכון. למרות שכל הספרים שלו נהדרים. הוא מספר, אריך קסטנר, שהוא שלף את הסיפורים מהמגירה לבקשת המול, חלק מוטב היו נשארים שם, אבל חלקם מעניינים מאוד, והם כותבים, הקריאה בסיפורים מרגישה קצת כמו כניסה לתוך מעבדה של הסופר. אחדים מהסיפורים נשמעים כמו טיוטות לספרים מאוחרים, או פרקים שנשארו על רצפת חדר העריכה. למשל, בסיפור ילד שרוי ביגון, מסופר על ילד ששוכח את יום הולדתה של אמו האהובה, והיא מגיבה בפרץ פאסיב אגרסיב מרשים, שגורם לו לרצות לברוח מהבית ולחפש את גורלו בעולם הגדול. נשמע לכם מוכר, הם שואלים? ברור שזה נשמע לנו מוכר, זה כמעט אחד לאחד הפרק הידוע מפצפונת ואנטון, שבו אנטון שוכח את יום ההולדת של אמא שלו. 9 באפריל זה תאריך היום ההולדת של שתי האמאות הספרותיות. אז יש לנו פה ממש באמת טיוטה, והם מציעים לכם. לנו, לכולנו. אף פעם אל תשכחו את היום הולדת של אמא, שזה תמיד עצה טובה. הם כותבים גם שלאריך קסטנר יש עניין מתמשך עם אמאות. הם מספרים על סיפור אחר, ששם יש אמא דאגנית שחוששת שבנה יצא לקניות לבד ויחצה כבישים. היא מאפשרת לו את גילוי העצמאות, אבל יוצאת בעקבותה ועוקבת אחריו בסתר שלא יעונה לו כל רע. זה מזכיר לי קצת את ההורות שלי.
באמת?
כן, אני...
אוי ואבוי לך.
אני לא עשיתי את זה אף פעם, אבל רציתי.
אוקיי.
זה אני רציתי, כמי שקורא...
מה אם האנשים האלה ששמים מעקב בטלפון של הילדים שלהם, ואז הם יכולים להסתכל כל הזמן איפה הילד נמצא?
זה מאוד מפתה.
אתם עושים את זה? לא אתם, אני מתכוונת אתם ההורים הצעירים היום.
הורים עושים את זה?
נכון, זה קיים.
הורים עושים את זה? אנחנו ספציפית לא.
זה מפתה מאוד. אפילו אני, שהבת שלי כבר גדולה, לפעמים אומרת לעצמי, למה אני לא התקנתי לה איזה מעקב? בעיקר כשהיא לא עונה לי לטלפון.
העניין הוא שפשוט דאגה לילדים זה מספיק חמור גם ככה. אם אני עכשיו אראה בטלפון שהוא מסתובב פתאום בדרום העיר, אני לא יודע איך אני אעמוד בזה.
לא, אבל הוא קטן. במקרה שלי אני פשוט רק רוצה לראות שהיא חיה.
את רוצה לראות את הנקודה זזה.
זה זז, זה עולה. זה בסדר.
תשמעי, דמות האם הזאת בסיפור הזה שעוקבת אחרי הילד, היא מבוססת על האמא של הרי קסנר בעצמו. היא באוטוביוגרפיה שלו, כאשר הייתי נער קטן, הוא מתאר שהתנהגה לו והייתה עוקבת אחריו, מרגלת אחריו בדרך לבית ספר. ויש עוד סיפור, אחרון בקובץ, שני תלמידים נעלמו, שזה טיוטה לספר המשך לכיתה המעופפת. את זוכרת את הכיתה המעופפת?
בוודאי.
איזה ספר, זה יאללה. גיבורי הסיפור הם גיבורים מהכיתה המעופפת, הם בורחים מהפנימיה, אל אולימפיאדת החורף של 1936, מוצאים את עצמם הומלסים שם, מתיידדים עם הנבחרת הבריטית לאולימפיאדה. שזה נשמע מדליק, חבל שזה לא קרה מורווגידים.
אולימפיאדת 1936 לא נשמעת לי משהו כל כך מדליק, אני אגיד לך את האמת. דמיין לעצמך.
פחות.
כן.
והם כותבים עוד. אחדים מהסיפורים בקובץ הם בעלי מימד פנטסטי פסיכדלי משהו, וגורמים לנו לתהות מה אריך קסנר לקח. בסיפור פרידריך הסקרן, הילד גיבור הסיפור, מתיידד עם גמד, שיושב בתוך סיר בישול, וטוען שהוא שרלוק הולמס. ולמה איפה? הם מצטטים מתוך הספר. למה איפה? הוסיף פרידריך לשאול, אתה יושב תמיד בסיר. איים שרלוק הולמס בנוצת הטווס שלו וקרא כדי שנערים טיפשים יהיה להם מה לשאול. בסיפור אימא אינה בבית, הילד מודאג שאימא לא שבה הביתה בזמן, ואז הוא מקבל משלוח, בתוך קופסת המשלוח מעניקה לו סנוקרת, מתוך קופסת המשלוח מעניקה לו סנוקרת באף והוגה בריבת חבושים. מה? בסדר. למה אנחנו לא מכירים, ומה העניין של הטייש והזה, למה אנחנו לא מכירים אותו? הוא נקרא במקור הגרמני, החזיר אצל הספר. הוא תורגם לעברית וגויר לחומרה, לא רק החזיר גויר והפך לטייש, גם חג המולד שם הופך לחג חנוכה. אחד הסיפורים היפים הם כותבים, והאניגמטים בספר, פליקס מביא חרדל, מספר על ערב חג המולד, סליחה, ערב חנוכה. במהלכו המשפחה מתכנסת לאור החנוכיה לחלוקת מתנות ואכילת מאכל חנוכה מסורתי. נקניקיות, כנראה מחזיר, סליחה. וכרוב כבוש, אך אבוי, החרדל אזל ואביו העלים של פליקס שולח אותו בביתה לקנות חרדל. חנויות כבר נסגרו לחג, פליקס לא מוצא חרדל ולא שב יותר הביתה. הוריו ממשיכים לחגוג מדי שנה את חג החנוכה סלש חג המולד באכילת נקניקיות, לזכר רבן העובד הם מתנזרים כל שנה מחרדל, ואז לפתע, 5 שנים מאוחר יותר, גם כן בערב חג החנוכה או חג המולד, פליקס צץ על מפתן הבית עם החרדל מהמערכה הראשונה, והאב המאושר, מה הוא עושה? הוא מעניק לבן העובד סתירה מצלצלת ואומר לו, אכן זה ארך זמן רב מדי חסר לב שכמוך, שב!
נפלא, זה מושלם. רק בוא נגיד שהמתרגם לעברית שגייר את הטקסט זה יעקב עדיני. כדאי לומר.
זה מדהים אבל שצריך להפוך חזיר לטייש.
זה לא רק בספר הזה.
לא, מה פתאום.
מגיירים, חזיר זה חיה בעייתית,
חזיר,
אם אתה לא יודע.
בהחלט.
אוקיי, אז גיירנו.
גיירנו, מה יש? מה יש? אנחנו, אם אנחנו יכולים להתייחס לפוליצר כאילו שלנו, אנחנו יכולים גם לגייר חזירים.
נכון, להפוך אותם לטייש. וזה זמננו לסיים, יובל. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולשלומי יצחק, שהיה לביצוע הטכני, באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. מחר?
מחר. את המיטב אנחנו נשדר.
המיטב, מחר.
זה כבר יום חמישי נגמר השבוע, כן.
לא יאמן.
אנחנו, כן.
נהיה ביום ראשון ונהיה מחר עם המיטב, והכל יהיה בסדר.
הכל כרגיל, הכל רגוע, תהיו שמחים.
בדיוק, להתראות.
להתראות.